מנחות, דף צדיק ב', מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. אחד מהמצוות המיוחדות שיש בבית המקדש נקראת מצוות סמיכה. המשמעות היא שנסמך ונשען על הקורבן. בעל הקורבן צריך לעשות סמיכה על ראש הקורבן. הוא לוקח את שתי ידיו על ראש הקורבן ונשען בכל כוחו. באותו זמן שהוא נשען על הקורבן, אז אם זה קורבן עולה אשם, חטאת, שזה מחפר על האבונות של בעל הקורבן, אז באותו זמן הוא מתוודה על כל החטאים, האבונות והפשעים שלו. אם זה קורבן תודה, שזה קורבן שלמים, אז הוא מנצל את ההזדמנות של הסמיכה להודות לבורא עולם על כל חסדיו המרובים שהוא עשה איתו, רוב רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ואימנו. בנוסף, יש גם כן חלק מהראשונים שסוברים שהם מברכים ברכה מיוחדת על המצווה הנפלאה של סמיכה. המשנה הבאה והגמרה במשך הדף שנעסוק בו היום מדברים על המצווה הזאת. אומרת המשנה, כל קורבנות הציבור אין בהם סמיכה. יש הרי קורבנות שאדם יחיד מביא, ויש קורבנות שהן קורבנות ציבוריות של כל הציבור יחד. אז הקורבנות של הציבור אין בהן סמיכה חוץ מן הפר הבא על כל המצוות. דהיינו, מה קורה עם הסנהדרין בלשכת הגזית? נתנו הוראה בטעות לכל עם ישראל על מצווה מסוימת שבתורה, למשל אכילת חלב, על אחד מסוגי החלב בבהמה, הרי זה סוג של שומן שיש בבהמה שנקרא חלב שהוא אסור באכילה, אז אחד מסוגי החלב הם חשבו שזה מותר, והם הורו לכל עם ישראל שמותר לאכול את החלב שנמצא במקום פלוני בבהמה. והלכו הציבור ועשו על פיהם, והתברר שבית דין טעו, אז הם צריכים להביא פר העלם דבר של ציבור, זה נקרא הפר הבא על כל המצוות, ולמרות שזה קורבן ציבור, הוא טעון סמיכה. מי זה שעושה את הסמיכה שנשען על הקורבן? הזקנים, דהיינו הסנהדרין. והמצווה השנייה של הקורבן השני של ציבור שטעון סמיכה, ושעיר המשתלח. יום הכיפורים מביאים הרי שתי שעירים, ועל שני השעירים עושים גורלות. זה שיצא להשם, מקריבים אותו בתור פר ושעיר בתוך הקודש הקודשים. אבל השעיר השני שעלה עליו לעזאזל, הוא, לפני ששולחים אותו על ידי איש איתי, המדברה, גם כן נשענים עליו ועושים עליו סמיכה, מי זה שנסמך על השעיר המשתלח? הכהן גדול בעצמו. אז למעשה יש לנו כאן שני מקרים של קורבנות ציבור שטעונים סמיכה. רבי שמעון אומר, אף שעיר עבודת כוכבים. דהיינו, אם יש מקרה כזה שהסנהדרין נתנו גם כן הוראה בטעות על אחת ממצוות השם, במקרה המצווה הזאת הייתה עבודת כוכבים, והם הורו על סוג מסוים של עבודה, של עבודת כוכבים שהיא מותרת. בסוף התברר שהם טעו, אז צריך להביא שעיר של העלם של עבודת כוכבים. אז לפי דעת רבי שמעון, גם על זה צריך לעשות סמיכה. עד כאן דיברנו על קורבנות ציבור. עכשיו עוברת המשנה לקורבנות יחיד. כל קורבנות היחיד טעונים סמיכה. חוץ מן הבכור שנולד ולד ראשון לבהמה, יש לו קדושת בכור, מביאים אותו בתור קורבן, אז עליו לא נסמכים. והמעשר, שזה אדם שנולדו לו ולדות חדשות במשך השנה, הוא מכניס אותם לתוך דיר, פותח פתח צר ומעביר אחת אחרי השנייה, כשמגיע העשירי, הוא מקדיש אותו למעשר בהמה, וגם הבהמה הזאת צריכים להביא אותה כקורבן, ולא צריך לעשות עליה סמיכה. והפסח, אותו קורבן שעושה את הפסח, כמו שאומרים, שעושה את ליל הסדר, מביאים אותו בחג, וצולים אותו, אוכלים אותו עד חצות, אז הקורבן הזה, גם כן, כשמקריבים אותו, לא טעון סמיכה. מה קורה אדם שהקדיש קורבן והוא נפטר, והיורש מביא את הקורבן במקומו? אז והיורש סומך במקום אביו. על הקורבן של אביו. וגם אם אביו לא הביא נסחים, אז היורש מביא את הנסחים של היין להביא יחד עם הקורבן. ומימר, הכוונה שהוא עושה תמורה, דהיינו, אם אותו יורש הלך ולקח את ה... הוא רוצה לקחת את הקדושה של הבהמה, של הקורבן שאביו הקדיש, הוא לוקח בהמה אחרת, והוא אומר שהקדושה של הבהמת קורבן המקורית תעבור לבהמת חולין חדשה. הדין הוא בתמורה שאסור להחליף קדושה מקורבן לבהמת חולין ולהעביר על ידי זה את הקדושה לבהמה אחרת. ואם אדם כן עושה את התמורה, לא מועיל לו להוריד את הקדושה מהבהמה הראשונה, אבל זה כן, הבהמה השנייה של החולין גם כן מתקדשת, היא נהיית תמורה. כדי לעשות תמורה, האדם צריך להיות בעל הקורבן. זה לא יעזור שבן אדם סתם יעשה תמורה על קורבן של מישהו אחר. אז היורש נחשב לגבי זה כמו בעל הקורבן, והוא יכול לעשות תמורה. אומרת הגמרא, למדנו למעשה לגבי קורבנות ציבור, תחילת המשנה, שכל הקורבנות לא טעונות צמיחה, חוץ מכמה יחידים מבין הקורבנות. מביאה הגמרא ברייתא שמרחיבה בעניין. תנו רבנן, כל קורבנות הציבור אין בהן סמיכה, חוץ מפער הבא על כל המצוות, כמו שאמרנו, פער אלם דבר של ציבור, וסעירי עבודת כוכבים, סעירי עבודת כוכבים דברי רבי שמעון, שלמעשה, זה באמת רבי שמעון גם אמר במשנה שלנו, כן אנחנו למעשה מבינים שלפי דעת רבי שמעון, המקרה השני של תנא קמא, שאמר שסעיר המשתלח גם טעון סמיכה, רבי שמעון לא מביא את הדוגמה הזאת, הוא מביא רק פער אלם דבר של ציבור וסעיר עבודת כוכבים, שזה גם כן אלם דבר של ציבור רק בחטא של עבודת כוכבים ולא בשאר הדברים שבמזיד חייבים קראת בשוגג חטאת. רבי יהודה אומר, סעירי עבודת כוכבים אין בהם סמיכה, אין בהם סמיכה, זה קורבן ציבור והוא לא מבין הבודדים שעושים בו סמיכה למרות שהוא קורבן ציבור. ואת מי אביא תחתיהם? את מי אביא תחתיהם? במקום הסעיר עבודת כוכבים, אני אביא את סעיר המשתלח. ואתה אומר, לא סגיה דה לא מאייל? מה אתה חייב להביא מישהו במקום לסמיכה? מה זה פה החלפת, צריך פה מישהו שיחליף את הקורבן? אם התורה אומרת על קורבן מסוים שהוא טעון סמיכה, התורה אומרת על קורבן אחר שהוא לא טעון סמיכה, מה צריך להביא מישהו במקום זה שלא טעון סמיכה? מה הפירוש? אומרת הגמרא, אמר אבינה, גמירי, יש לנו הלכה למשה מסיני, שתי סמיכות בציבור, שתי קורבנות ציבור שיש בהם דין סמיכה, אז אם הורדת אחד אתה צריך להביא אחר במקום. אמר לו רבי שמעון, מה אתה אומר רבי יהודה? שסעיר עבודת כוכבים לא טעון סמיכה במקום זה, אתה מביא סעיר המשתלח, יש לי שאלה אליך. והלא אין סמיכה אלא בבעלים. מי זה שעושה את הסמיכה? בעל הקורבן, רק הוא. וכאן, זה אהרון ובניו סומכים בו, מה אתה הבאת? הבאת סעיר המשתלח, מי נסמך על הסעיר המשתלח? כהנים, הם בעלי הקורבן סעיר המשתלח? לא. אז איך הם נשענים על הקורבן? אמר לו, אף זה, אהרון ובניו, מתכפרין בו. סובר רבי יהודה, כן, שהכהנים כן מתכפרים גם עם השעיר לעזאזל. על מה הם מתכפרים? על כל העבירות. חוץ מטומאת מקדש, שנכנסו לבית מקדש בטומאה, וקודשיו, קורבנות, שאכלו קורבנות בטומאה. אבל חוץ מזה, את כל השאר העבירות, הכהנים מתכפרים גם בסעיר לעזאזל. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר ברמיה, והזדו לטעמיו. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון כאן, הם הולכים לשיטתם גם בברייתא אחרת. דתניא. כן, למעשה מה המחלוקת ביניהם? האם הסעיר המשתלח מחפר על הכהנים או לא, שבזה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. מי שמעון אומר, איך אהרון ובניו סומכים בו? הרי הסמיכה זה בבעלים, והם הרי לא מתכפרים בסעיר המשתלח. סימן שלפי רבי שמעון, הסעיר המשתלח לא מחפר על הכהנים. רבי יהודה אומר בטח שהכהנים מתכפרים בו על כל עבירות חוץ מטמאת מקדש וקודשיו. אז לפי רבי יהודה הסעיר המשתלח כן מחפר על הכהנים. המחלוקת ביניהם בין רבי יהודה לבין רבי שמעון לגבי סעיר המשתלח אם מחפר על הכהנים או לא, הם הולכים לשיטתם במקום אחר באותה מחלוקת. דתניה, יש ברייתא שמדברת על הפסוק שנאמר על הפר והסעיר של יום הכיפורים שהכהן גדול מקריב בבית המקדש. הפסוק שמה אומר, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר. הפר והסעיר מכפרים על כל המקומות בבית המקדש, אם זה מזבח, אוהל מועד, מקדש הקודש, תכף נראה מה ההגדרות של כל אחד. על מי? על מי מכפר הפר והסעיר של יום הכיפורים? ועל הכהנים, ועל כל עם הקהל יכפר. אומרת הגמרא, ויה ברייתא, וכיפר את מקדש הקודש. על איזה מקום זה מדובר? זה מדובר על כזה כהן שנכנס בתומה אל מקדש הקודש. מה זה מקדש הקודש? זה קודש לפני ולפנים, קודש הקודשים. הפסוק ממשיך ואומר, ואת אוהל מועד. מה זה אוהל מועד? זה אדם שנכנס בתומת מקדש אל ההיכל. זה נקרא תומת מקדש, הוא נכנס בתומה אל ההיכל. מה זה מזבח? כמשמעו, אדם שעולה על המזבח בתומה. יכפר, אלו העזרות, שגם על העזרות, אדם שנכנס בתומה אליהם, הפר והסעיר מכפרים עליו. עכשיו, על מי זה מכפר? כהנים. מה זה כהנים? כמשמען, הנה, הכהנים מתכפרים על ידי, הכהנים מתכפרים על ידי הפר והסעיר. על כל עם הקהל, או, זהו, מכהנים, בעצם הפסוק פה עוסק בדבר חדש, כמו שנראה תכף. אומרת הברייתא ככה, אחרי זה הפסוק אומר על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. אז יש כאן קורבן אחד שמכפר על כולם יחד, על הכהנים הוא מכפר. מי מכפר? תכף נראה שזה הסעיר המשתלח דווקא, לא מדברים פה כבר על הפר והסעיר של יום הכיפורים. על הכהנים כמשמען, על כל עם הקהל, אלו ישראל, יכפר אלו הלוויים, שכולם, כהנים, ישראלים, לוויים, כולם מתכפרים בו. מי זה הקורבן שמכפר על כולם? הושבו כולן לכפרה אחת, הכפרה הבאה מכפרת לכהנים, ללוויים, לישראלים. כולם מקבלים כפרה אחת, וכמובן מדובר פה רק על שאר העבירות ולא על תומת מקדש וקודשיו. אחד שנכנס בתומעה למקום קדוש, או אכל קורבנות בתומעה, על זה אנחנו לא מדברים, זה לא מחפר סעיר שאנחנו תכף נדבר עליו, סעיר לעזאזל. אבל על שאר העבירות יש קורבן אחד שמחפר על כל עם ישראל כאחד. מי זה הקורבן הזה? שמתכפרים בסעיר המשתלח, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, דבר אחד אני מסכים איתך, שעל תומת מקדש וקודשיו, על זה באמת אין כפרה אחת לכל עם ישראל, כי אתה הרי אמרת שרק על שאר העבירות זה מחפר לכל עם ישראל יחד. אז על זה שתומת מקדש וקודשיו, על זה באמת גם אתה מודה רבי יהודה שאין כפרה זהה לכל עם ישראל, אלא כל אחד יש לו כפרה בקורבן אחר. אבל אז בזה אני באמת מודה לך. בטח לא דיברת על תומת מקדש וקודשיו. בזה אני מודה לך ואז הוא מפרט. כשם שדם השעיר הנעשה בפנים, שעיר להשם, שהוא הבן זוג של השעיר לעזאזל. השעיר להשם מכפר בפנים. על מי הוא מכפר? מכפר רק על ישראל. על מה? על תומת מקדש וקודשיו. כך דם הפר מכפר רק על הכהנים, על תומת מקדש וקודשיו. ובזה גם אתה מודה לי, כמו שאנחנו יודעים, שאתה דיברת רק על שאר העבירות ולא על תומת מקדש וקודשיו, כי בזה אנחנו ודאי מסכימים שעם ישראל יש להם את השעיר להשם שמחפר להם על תומת מקדש וקודשיו, והכהנים יש להם את הפר של הכהן גדול שמחפר להם על תומת מקדש וקודשיו. אבל הדבר שאתה אמרת קודם רבי יהודה, אני רבי שמעון חולק עליך בדבר הזה, שמה? כשם שווידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, לדעתי הווידוי של שעיר המשתלח מכפר רק על ישראל בשאר עבירות, לא על כולם. כך וידוי של פר הוא זה שמכפר על הכהנים בשאר עבירות, אבל לא השעיר המשתלח. לדעתי על הכהנים בשאר עבירות מה שמכפר זה הוידוי שמתוודה הכהן גדול על הפר של הכהן גדול, זה מה שמכפר גם לשאר הכהנים. אם כן, יש לנו פה מחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה לגבי השעיר המשתלח. לפי רבי שמעון, כשהכהן גדול נסמך על השעיר למשתלח, השעיר המשתלח, הוא לא נסמך על קורבן שלו בכלל, מכיוון שהשעיר המשתלח לא מכפר עליו, לפי דעת רבי שמעון. לפי רבי יהודה, השעיר המשתלח כן מכפר גם על הכהנים, אז כשהכהן נסמך על השעיר המשתלח, הכהן גדול נסמך על השעיר המשתלח, הוא בעצם עושה סמיכה לקורבן שלו. זה יוצא תוצאה של המחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. אומרת הגמרא, ורבי שמעון, שהוא סובר שהשעיר המשתלח מכפר רק על הישראלים לוויים, אבל לא על הכהנים, אם כן, נשאלת השאלה, הוודאי הושבו. התורה אומרת, יכפר על כל עם הקהל, זה אומר שיש כפרה שווה לכל עם ישראל יחד. אז איך אתה אומר שהם מתחלקים גם בשאר העבירות בין שתי קורבנות, עם ישראל והכהנים? אומרת הגמרא, אין. הושבו דבני כפרה נינו. דבר אחד, יש השוואה בין כל עם ישראל, כולל הכהנים, שהם בני כפרה. אבל מי הוא? כל אחד ואחד מכפר בדנפשי. הכהנים מתכפרים בפר, והישראל מתכפרים בשעירים. שעיר להשם, שעיר להזזל, כל אחד מכפר על חלק אחר. אז תומת מקדש וקודשיו, שער העבירות. תומת מקדש וקודשיו זה שעיר להשם, שער העבירות זה בשעיר המשתלח. אז מה בעצם יצא לסיכום? אומרת הברייתא. אל רבי יהודה, תומת מקדש וקודשיו, כן, אומרת הגמרא, לרבי יהודה, תומת מקדש וקודשיו, שזה למעשה תומה שאדם נכנס למקום קדוש מדי והוא היה בתומה, או אכל קורבן בתומה. אז על זה, ישראל מחפרי בדם שעיר הנעשה בפנים. ישראל מתכפרים בדם של השעיר להשם, שנעשה בפנים הקודש הקודשים, וכהנים בפר של אהרון. זה לגבי תומת מקדש וקודשיו לפי רבי יהודה. מה לפי רבי יהודה שער העבירות? אז הוא אומר ככה, בשער העבירות, אלו ואלו, בין הישראלים, בין הכהנים, מתכפרים מחפרי בוידוי שעיר המשתלח. זה רבי יהודה. רבי שמעון, לעומת זאת, בשער העבירות נע מכהנים בוידוי דפר מתכפרי. בכל הוא מסכים עם רבי יהודה, מה שהוא חולק עליו זה רק לגבי שער העבירות. לפי דעת רבי שמעון, כהנים מתכפרים בוידוי שמתוודים על הפר, הם מתכפרים גם על שער העבירות שלהם. טוב, למעשה, איך שאנחנו מבארים פה את המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, יש פה חיזוק מהברייתא הבאה לביור שלנו. כדי קטני, הברייתא אומרת ככה, אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משיח, הכוונה כהן גדול, כולם מתכפרים בשעיר להזזל, בשעיר המשתלח. מה בין ישראל לכהנים ולכהן משיח? מה ההבדל בין ישראל לבין שאר הכהנים והכהן גדול ביחד עם שאר הכהנים? מה יש ביניהם הבדל? ההבדל ביניהם הוא, אלא שדם הפר מכפר על הכהנים על תומת מקדש וקודשיו. ועל ישראל תומת מקדש וקודשיו מכפר השעיר הנעשה בפנים. זו דברי רבי יהודה. ורבי שמעון אומר, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל בתומת מקדש וקודשיו, כך דם הפר מכפר על הכהנים בתומת מקדש וקודשיו. כשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשער העבירות, כך וידויו של פר מכפר על הכהנים בשער העבירות. וזה בדיוק מה שהסברנו את המחלוקת, רבי יהודה ורבי שמעון. ויגמרא ברייתא, תנו רבנן, יש פסוק שמדבר על הסמיכה שנשענים על פר אלם דבר של ציבור שהזכרנו, שהבית דין הורה הוראה, וכולם טעו אחריהם, ונודע להם שהם טעו, והם מביאים פער אליהם דבר של ציבור. שם כתוב פסוק ככה. וסמכו זקני העדה, זה הזקנים של הסנהדרין, את ידיהם על ראש הפער. עכשיו, מדברים פה על פער, ובהבטה מאוד מאוד כלילה על הפסוקים, ישר ניתן לזהות שאנחנו עוסקים פה בפער. אז היה מספיק שיהיה כתוב על ראשו, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראשו. מה צריך לכתוב על ראש הפער? המילה הפער מיותרת. מה לומדים מזה? שפער העלם דבר של ציבור שבו אנחנו עוסקים, הוא טעון סמיכה. ואין סעירי, שמדובר פה על העלם דבר של ציבור גם כן, אבל של עבודה זרה, סעירי עבודת כוכבים, הם לא טעונים סמיכה, דברי רבי יהודה. זאת אומרת שמהמילה הפער ממעטים סעירי עבודה זרה שהם לא טעונים סמיכה, וזה דעתו של רבי יהודה. רבי שמעון אומר שמה שכתוב את המילה הפער, זה בא למעט משהו אחר. מה זה בא למעט? פער טעון סמיכה בזקנים, ואין סעירי עבודת כוכבים טעונים סמיכה בזקנים, אלא בארון. אבל מה? אבל אתה צריך אותה על ידי כהן. אבל מה? זה לא ממעט סעירי עבודה זרה לגמרי מסמיכה. זה ממעט, הסמיכה לא תהיה על ידי הזקנים, אלא על ידי כהנים. הארון כאן הכוונה גם שאר הכהנים. אז זה למעשה מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. האם יש סמיכה על שעיר עבודה זרה או לא? שואלת הגמרא, מה אומר רבי שמעון? שמי עושה סמיכה על גבי, על גבי השעיר עבודה זרה של אליהם דבר של ציבור? עושים את זה הכהנים. שואלת הגמרא, רמין הוא. הפסוק אומר, יש פסוק שמדבר ככה לגבי שעיר המשתלח, אומר הפסוק, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי. המילה החי, אומרת הגמרא, מיותרת. כולם יודעים שהוא חי, עדיין אף אחד לא שחט אותו, לא זרק אותו לשום מקום, הוא ודאי חי. מה לומדים מהמילה הזאת? החי טעון סמיכה, ואין שעירי עבודת כוכבים טעונים סמיכה, דברי רבי יהודה. ואנחנו יודעים כבר שלפי רבי יהודה, שעיר עבודת כוכבים לא טעון סמיכה. רבי שמעון אומר, חי טעון סמיכה בארון, דיינו שהכהן גדול הוא זה שיעשה את הסמיכה. ואין שעירי עבודת כוכבים טעונים סמיכה בארון, אלא על ידי מי? אלא בזקנים. נו, יש פה סתירה בין שתי ברייתות. הברייתה שבאנו קודם, לפני הברייתה האחרונה, מה היא אומרת? שהסמיכה בשעיר עבודה זרה לפי רבי שמעון, עושה אותה כהן. כאן מה אנחנו רואים שמי עושה את זה? הזקנים. נו, אז איך נסתדר עם רבי שמעון בעניין של סמיכה על גבי שעיר עבודה זרה? אמר רב ששת, ותסבר הדאח כמה היית מתרצת היא? מה, אתה חושב באמת שהברייתה הראשונה היא ברייתה מתורצת? הברייתה הראשונה חייבת שינוי דחוף. למה? ואמר רבי שמעון, רבי שמעון יש לו את השיטה המפורסמת שלו, ואנחנו רואים את זה גם בעמוד הקודם, שאומר את זה בצורה ברורה, סמיכה בבעלים באינן. מי שצריך לעשות סמיכה זה הבעלים. שעירי עבודה זרה, מה מדובר פה? מה זה? מדובר פה על סנהדרין, שבא לפניהם שאלה, על סוג מסוים של עבודה בעבודה זרה, האם זה מותר או אסור, והם בטעות הורו שזה מותר, והציבור עשו על פיהם, עבדו עבודה זרה. באו עכשיו הסנהדרין, ועלו על הטעות, ועכשיו הודיעו לכולם שזה באמת היה אסור מה שכולם עשו. מה התקנה כאן? שהבית דין עצמם, הם ממונים להביא עכשיו קורבן, צעירי עבודה זרה. מי הבעלים של הקורבן הזה? ודאי בית דין, הזקנים. אז אם כן, למה שרבי שמעון צריך להגיד דווקא שהזקנים צריכים לסמוך על גבי הקורבן, לפי שיטתו המפורסמת, שבעל הקורבן הוא זה שעושה את הסמיכה. מה עולה בדעתנו בכלל שהכהנים עושים את הסמיכה פה? אז הברייתא הראשונה שאומרת שהכהנים הם אלה שעושים את הסמיכה, ודאי משובשת, לא יכול להיות שזה ברייתא נכונה. אומרת הגמרא, אלא מה כן? הרי מה אומר רבי שמעון? לפי דעתו, הוא סובר הרי שמי עושה את הסמיכה, הסמיכה צריכה להיעשות על ידי הבעלים, וכן, שלוש שורות מלמעלה, אמר רבי שמעון, סמיכה בבעלים באינן. אז איך פה הכהנים יעשו סמיכה? הרי הזקנים הם הבעלים. אומרת הגמרא, אלא תריצה אחי, בוא אני אגיד לך איך אומרים את הברייתא השנייה. החלק הראשון בסדר, את החלק השני אנחנו נשנה לגמרי. אומרת הגמרא ככה, הרי אמרנו את הפסוק, כן? בפר אלם דבר של ציבור, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראשו. היה מספיק שיהיה כתוב ראשו, כי הרי יודעים שעוסקים פה בפר, אמרנו. אז מה כתוב על ראש הפר? המילה הפר מיותרת, למדנו מזה, שפר טעון סמיכה, ואין צעירי עבודת כוכבים טעונים סמיכה דברי רבי יהודה, וזה באמת כמו שראינו בברייתא הקודמת, וזה נשאר. עכשיו רבי שמעון הוא בעצם לא כמו שראינו, זה אנחנו משנים. רבי שמעון אומר, אחי, דהיינו, מה שכתוב שצריך לעשות סמיכה לשעיר החי, לשעיר המשתלח, שהוא עדיין חי, אנחנו ממעטים ככה. כן, זה למעשה הפסוק שעוסק בשעיר המשתלח, זה פסוק אחר לגמרי, כן? החי, חי טעון סמיכה בהארון. ואין שעירי עבודת כוכבים טעונים סמיכה בהארון, ולא בשום כהן אחר, אלא על ידי מי? על ידי הבעלים. אלא בזקנים. ואם כן, זה מדויק. אין סתירה בין שתי הברייתות. מי לפי רבי שמעון עושה סמיכה על ראש שעיר עבודה זרה? הזקנים, וזה הבעלים של הקורבן, הכל על מקומו בשלום. אבל יש פה כן שאלה אחרת. שאלת השאלה, מה אמר רבי יהודה ומה ענה לו רבי שמעון? רבי יהודה מדבר על פסוק אחד, הוא לומד מהאיתור שכתוב הפר שהוא מיותר, ובא רבי שמעון ולומד מהמילה החי. למה אתם מדברים שתיכם על שתי פסוקים שונים? שואלת הגמרא, מסבירה הגמרא ישר, את השאלה הזאת זה שאלה בעצם באוויר, והגמרא באה לתרץ את זה עכשיו. והכי, כאמר לרבי שמעון לרבי יהודה, צעירי עבודת כוכבים באו סמיכה, כי לפי דעתי לא מסתבר כמו שאתה אומר, אתה רוצה למעט מהמילה הפר שסעירי עבודת כוכבים לא טעונים סמיכה? לא מסתבר אצלי למעט את זה כמו שאתה ממעט. לא, כך אומר רבי שמעון לרבי יהודה. ואיש מי הלך דלא באו סמיכה? כנראה מרבותיך פעם קיבלת שסעירי עבודה זרה טעונים סמיכה? לא טעונים סמיכה? אני אגיד לך מאיפה, מה שמעת כנראה. בהארון הוא דשמי הלך. אתה שמעת כנראה שהארון הכהן, זאת אומרת שכהנים הם לא צריכים לעשות סמיכה על שעיר עבודה זרה. ומיעוט מה שממעטים, מה שממעטים את הכהנים, מאיפה ממעטים שהכהנים הם לא עושים את הסמיכה על גבי השעיר עבודה זרה? לומדים את זה מהמילה החי הוא. מהמילה החי זה ממעט שהכהנים הם לא אלה שעושים את הסמיכה. זאת אומרת, בעצם רבי שמעון אומר לרבי יהודה, שעירי עבודת כוכבים, לפי דעתי, הם טעונים סמיכה. עכשיו, אתה שמעת משהו שהם לא טעונים סמיכה, רצית ללמוד את זה ממיעוט של הפר, מהפר אנחנו לא לומדים את זה. מה שכן יכול להיות, שבאמת יש מיעוט מזה שכתוב החי, שזה ממעט שהכהנים הם לא אלה שעושים את הסמיכה על הפר, על השעיר של עבודה זרה, זה כן. ואם ככה שמעת, גם אנחנו מסכימים עם זה. זאת אומרת, בעצם הם מדברים על איזשהו תהליך שמנסים להבין את דברי רבי יהודה, למה בכל זאת הוא אמר ששעיר עבודה זרה, לפי דעת רבי יהודה, טעון סמיכה. זאת אומרת, אתה אומר ששעיר עבודה זרה לא טעון סמיכה. אנחנו נסביר לך מה אתה התכוונת. כנראה התכוונת לא טעון סמיכה על ידי כהנים, אלא על ידי הזקנים. אומרת הגמרא, עכשיו רוצים להבין את שיטת רבי יהודה. ורבי יהודה, למה לי למעטינו מקרא? למה רבי יהודה צריך למעט מפסוק ששעירי עבודת כוכבים לא טעונים סמיכה? באמת זה מהמילה הפר. למה צריך את המיעוט הזה? כן, הרש"י בכתבי יד פה, בדיבור המתחיל, מקראי מסביר. כיוון דאמר רבי יהודה, אהרון ובניו מתכפרים בשעיר המשתלח? זאת אומרת שהכהנים מתכפרים בשעיר לעזאזל, לפי רבי יהודה. אלמה, סמיכה גמורה היא. אז אם כן, הסמיכה שנסמכים על השעיר לעזאזל, זה סמיכה מושלמת, מוחלטת, כי הרי הכהנים גם מתכפרים בו. אז וכיוון דאמר רבי נהג מירי שתי סמיכות בציבור, אז צריכים שיהיו שני קורבנות ציבור שעושים עליהם סמיכה, כי כך קיבלנו בהלכה למשה מסיני, ממילא ידינה, זה לא באי סעירי עבודה זרה סמיכה, אז פשוט לנו שבסעירי עבודה זרה לא עושים סמיכה, למה? אלא סעיר המשתלח הוא פער אליהם דבר של ציבור, פער אליהם דבר של ציבור כתוב מפורש שעושים עליו סמיכה. סעיר עבודה, סעיר להזזל גם עושים עליו סמיכה, אז פשוט שגם סעיר, שסעיר עבודה זרה לא עושים עליו סמיכה. יש רק פער אליהם דבר של ציבור וסעיר להזזל, אי אפשר להכניס פה משהו שלישי, מה בכלל צריך פסוק שימעט סעיר עבודה זרה. ואמר רבי נגמיר שתי סמיכות בציבור, הרי קיבלנו בהלכה למשה מסיני שעושים פעמיים סמיכה בקורבן ציבור ולא בקורבן שלישי, אין סמיכה. אומרת הגמרא, גרסה באלמה, באמת פשוט לנו ששעיר עבודה זרה לא עושים בו סמיכה, רק זה אסמכתא באלמה פסוק מהמילה הפר. עכשיו הגמרא רוצה להבין את שיטתו של רבי שמעון, שיטתו של רבי שמעון. ורבי שמעון סעירי עבודת כוכבים, דבאי סמיכה. הוא סובר שסעירי עבודה הזרה כן צריך לעשות עליהם סמיכה. שאלת השאלה מה המקור שלו. מנהלן, אומרת הגמרא, נפקלן מדתניה. כתוב פסוק לגבי סעיר של מלך. מלך שחטא בקורבן שצריך, בחטא שצריך להביא קורבן חטאת, הוא לא מביא קורבן חטאת כמו אנשים רגילים, הוא מביא סעיר נשיא, סעיר של מלך. הפסוק שמה אומר, ושמח ידו על ראש הסעיר, גם שם היה מספיק שיהיה כתוב ושמח את ידו על ראשו, כי מדבר שם על סעיר גם קודם. המילה הסעיר פה מיותרת, אז מהמילה המיותרת הזאת באים לרבות סעיר נחשון. מה זה סעיר נחשון? זה סעיר של הנשיאים. כשחנכו את המשכן במדבר, בימים הראשונים, מראש חודש ניסן והלאה, כל יום הקריב נשיא אחר קורבן מיוחד. קורבן חטאת, סעיר מיוחד. ופה אנחנו באים לומר שמזה שכתוב הסעיר, זה בא לרבות את הסעיר של נחשון, דיינו סעיר של הנשיאים, שאז הם הקריבו לסמיכה שגם הם היו צריכים לסמוך על הסעיר שלהם. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לרבות צעירי עבודת כוכבים לסמיכה. שהיה רבי שמעון אומר, כל חטאת שנכנס דמה לפנים, טעונה סמיכה. אז לכן הסעירי הנשיאים היו טעונים סמיכה. שואלת הגמרא, למה לי למימרא שהיה רבי שמעון אומר? הרש"י בכתבי יד פה מסביר, כיוון, כן דיבור מתחיל, למה לי למימרא שהיה? זאת אומרת, כיוון דאמר סעירי עבודה זרה טעונים סמיכה. הסעירי עבודה זרה טעונים סמיכה. אז אם כן, ממילא ידענה דכל חטאת שנכנס דמה לפנים טעונה סמיכה. אז אני לבד מבין שכל חטאת שנכנס דמה לפנים טעון סמיכה. למה? דה, בפר אלם דבר ובפר כהן משיח, בשתי אלה, פר כהן גדול, שם כתוב מפורש, כתיב בעדיה סמיכה. וסעיר הנעשה בפנים, סעיר להשם, לקה למימר דעת אלי ריבויי, כדי מפרש לקמי, שאנחנו רואים שזה לא יכול שזה מה שהוא בא לרבות. אז אם כן, מה בא לחדש לנו? שכל חטאות הנעשות בפנים טעונים סמיכה. אומרת הגמרא, הצטריך, אומרת הגמרא, סימנה באלמה. זה בא לומר שסעיר נחשון, כיוון שהוא נעשה בחוץ ולא נעשה בפנים, אז הוא באמת לא טעון סמיכה. אז הוא באמת, כן, לפי דעת רבי שמעון, לא טעון סמיכה. אז אם כן יוצא, שלפי דעת רבי שמעון, שעיר עבודה זרה טעון סמיכה כי הוא נעשה בפנים. הוא אחד מחמש החטאות שנעשים בפנים, חטאות פנימיות. אבל שעיר נחשון הוא לא טעון סמיכה, וזה מה שהוא בא להגיד, שרק אלה הקורבנות הפנימיות שמכניסים את הדם שלהם לתוך ההיכל, רק הם טעונים סמיכה, אבל כאלה של בחוץ לא טעונים סמיכה, הוא בא בעצם למעט פה את השעיר של נחשון שהוא לא טעון סמיכה, כי הוא הרי לא נכנס דמו בפנים. שואלת הגמרא, הרי למדנו מזה שכתוב בשעיר נשיא, כתוב ושמח ידו על ראש השעיר, היה מספיק שיהיה כתוב על ראשו, אז באנו לרבות מזה. שואלת הגמרא, ואימא, לרבות שעיר הנעשה בפנים. אולי נאמר שזה בא לרבות שעיר להשם, שנעשה בפנים, בתוך ה... האמת היא זה אפילו בתוך קודש הקודשים, אבל בטח בתוך ההיכל, אז אולי נרבה שהוא טעון סמיכה, שעיר להשם של שתי השעירים של יום הכיפורים. אומרת הגמרא, דומיה דסעיר נשיא, דמחפר על עבירות מצווה ידועה. זה אומר ככה, אנחנו מרבים דווקא שעיר עבודה זרה. אנחנו לא מרבים שעיר להשם. למה? זה באמת אנחנו יודעים, אבל למה באמת? אז הוא אומר, אנחנו מעדיפים לרבות דבר שהוא דומה לשעיר נשיא, השעיר של הנשיא, מה בעצם, למה מלך צריך פתאום להביא שעיר של חטאת? הוא חטא. הוא יודע מה הוא חטא? בוודאי שהוא יודע. אחרת הוא לא צריך להביא חטאת. חטאת תמיד בא על דבר שאדם יודע בוודאות שהוא חטא. אז אנחנו מרבים משעיר נשיא עוד קורבן. אתה צריך ללמות את הקורבן הנוסף שיהיה דומה לפחות לשעיר נשיא. כמו ששעיר נשיא בא על חטא ידוע, הוא יודע שהוא חטא, הוא יודע מה הוא חטא, ככה גם הקורבן הנוסף שאתה מרבה צריך להיות דבר שבא על חטא שאדם ידע שהוא חטא, ידוע. אז אם כן, ככה, שעיר להשם, על מה הוא מכפר? על תומת מקדש וקודשיו. מה זה תומת מקדש וקודשיו? שאדם נכנס בתומה לקודש הקודשים, או שהוא אכל קודשים בתומה, אבל מדובר שלא נודע לו, על זה מכפר שעיר להשם. אם נודע לו זה כפרה אחרת. פה מדובר שלא נודע לו ועל זה מכפר שעיר להשם. אז אי אפשר לרבות את זה משעיר של מלך, שעיר נשיא, כי שעיר נשיא בא על דבר שכן ידוע. אז עדיף לרבות משעיר נשיא דווקא שעיר עבודה זרה, שזה גם כן מגיע על זה שהציבור יודעים שהם חטאו עבודה זרה בהוראת בית הדין בטעות. ועכשיו הם מכפרים על זה. שואלת הגמרא, ולרבינה דאמר, גמירי שתי סמיכות בציבור. רבינה אומר שיש הלכה למשה מסיני, שיש רק פעמיים קורבנות ציבור שצריכים לעשות בהם מצוות סמיכה. נשאלת השאלה, קראי, למה לי? שמה צריך? פסוקים. איזה פסוקים? ולמה לא? אז הרש בכתבי יד מסביר. קראי, למה לי? זה הדיבור המתחיל. זה אומר ככה, למה צריך פסוקים לרבות? לפי דעת רבי שמעון, שעירי עבודה זרה, מהמילים השעיר, כולי, לגבי מלך. הרי, כיוון דאמר, אהרון ובניו אין מתכפרים בשעיר המשתלח. אהרון ובניו לא מתכפרים בשעיר המשתלח בכלל על שום חטא. אז אם כן, פשיטה, דאי סמיכה, לאו סמיכה היא. ובאי סמיכה אחרת להשלים שתי סמיכות דרבינה. אז פשוט שפה הסמיכה הזאת היא שעושים על שעיר המשתלח לא נחשבת סמיכה. אז צריך אם כן סמיכה אחרת, קורבן ציבור אחר שהוא יעשו עליו סמיכה. אז פשוט אם כן, שהקורבן הנוסף זה שעירי עבודה זרה. אומר, אז למה צריך פסוק? מתרצת הגמרא, לפי דעת רבינה, שהוא למד למשה מסיני שיש שתי סמיכות בציבור, למה צריך את המיעוט, למה צריך את הריבוי מהפסוק לשעירי עבודה זרה? התשובה היא, הצטריך הלכתה והצטריך קראי. צריכים גם את ההלכה למשה מסיני וגם את הפסוקים. למה? דאי מקרא, אם היינו לומדים רק מהפסוקים, אבא אמינא, זבחי שלמי ציבור, גם כן צריך לעשות עליהם סמיכה. יש בחג השבועות מביאים שתי כבשים ביחד עם שתי הלחמים של העצרת. הם נקראים שלמי ציבור. הם קורבנות שלמים של ציבור. אני הייתי חושב שצריך לעשות עליהם סמיכה. למה? יש כזאת אבא אמינא. איפה? עכשיו הגמרא מביאה את זה בקיצור. כי קשיא המתניתין דאך פירקא דכל המנחות באות, כמו הקושיה שלנו על הפרק כל המנחות באות, שם כתוב ככה. אמר רבי שמעון, שלושה מינין, שלושה קורבנות, יש שלמי ציבור, שלמי יחיד, והשם של מצורע, זה שלוש מינים של קורבנות. טעונין שלוש מצוות. יש שם סמיכה שנשענים על הקורבן ויש תנופה שמניפים את הקורבן כשהוא עדיין חי וגם אחרי שהוא שחוט. זה שלוש מצוות. עכשיו, כל אחד משלושת הקורבנות שעכשיו אמרנו, שזה שלמי ציבור ויחיד ואשם של מצורע, כל אחד מהם יש שתי מצוות מהמצוות שהזכרנו, סמיכה ותנופה חי ושחוט. יש שתיים מתוכם שנוהג בהם ואחד שלא נוהג בהם. ואנחנו נתמקד עכשיו באחד. שלמי ציבור, מה נוהג בו? תנופה גם חי וגם שחוט. מה לא נוהג בו? סמיכה לא נוהג בו. אומרת הגמרא, אז אם כן, יהיה לנו את הקושיה ששאלנו אז, שלוש מצוות, אז יש, שלמי ציבור אמרנו, סמיכה לא נוהג בו, תנופה חי ושחוט כן נוהג בו. שם הקשנו, למה באמת שלא יהיה נוהג בשלמי ציבור גם סמיכה? שגם יצטרכו לסמוך על השלמי ציבור. איך נלמד את זה? מקל וחומר. ויהיו זבחי שלמי ציבור טעונים סמיכה מקל וחומר. מה השלמי יחיד? סתם קורבן שלמים רגיל של אדם יחיד. שאין טעונים תנופה חיים, רק אחרי שחיטה הם טעונים תנופה שלמים. בכל זאת טעונים סמיכה, חיים. השם תירצנו, אתה יודע למה בכל זאת אנחנו לא לומדים שיש סמיכה בשלמי ציבור? כי יש הלכה למשה מסיני שיש רק שתי קורבנות ציבור שטעונים סמיכה, ושלמי ציבור זה לא אחד מהם. לכן אין סמיכה בשלמי ציבור. אז אנחנו חייבים יצטריך אילכתה, לכן אנחנו זקוקים להלכה למשה מסיני כדי לא ללמוד קל וחומר שיצטרכו לעשות סמיכה בשלמי ציבור. ואם היא אילכתה ולא היה פסוק, לא ידינן, היי נינהו, לא היינו יודעים איזה שתי קורבנות של ציבור טעונים סמיכה. כמה שמלן, כי פרה אלם דבר של ציבור כתוב מפורש שהוא טעון סמיכה. וסעיר עבודה זרה, או סעיר להשם, מאיפה נדע איזה מתוכם טעון סמיכה? מזה שכתוב סעיר, והסעיר הזה מיותר, אנחנו לומדים מזה שמדבר על סעיר עבודה זרה, כי גם הסעיר שכתוב לגבי סעיר נשיא, מביאים את הסעיר הזה על דבר עבירה ידועה, שאדם יודע מפורש שהוא עבר ומה הוא עבר, וגם סעיר עבודה זרה יודעים הציבור שהם עברו והם יודעים מה הם עברו, לכן מרבים סעיר עבודה זרה ולא מרבים את הסעיר להשם שהוא מחפר על דברים לא ידועים, תומת מקדש וקודשיו, בספק שאנשים לא יודעים אם היה להם בכלל, ואם היה, אז זה מחפר. אז אנחנו מעדיפים לא לרבות אותו, אלא לרבות סעיר עבודה זרה. אומרת הגמרא, כמה שמלן, דומה דה סעיר נשיא, דה מחפר על עבירות מצווה ידועה, כמו שאמרנו, שאנחנו אומרים ששתי הקורבנות ציבור שטעונים סמיכה, א', זה הסעיר נשיא, א', זה הפער אליהם דבר של ציבור, וב', זה הסעיר של העבודה זרה, לא סעיר נשיא, סעיר של העבודה זרה. טוב, עוד למדנו במשנה, כל קורבנות היחיד טעונים סמיכה. קורבן שאדם מביא יחיד, הכל הוא צריך לעשות עליו סמיכה, חוץ מהקורבנות הבאים, בחור ומעשר ופסח, וביארנו אותם כבר במשנה. אומרת הגמרא תנו רבנן, הפסוק אומר קורבנו. בעצם בקורבן שלמים כתוב שלוש פעמים קורבנו מיותרים. מה לומדים מזה? קורבנו ולא הבחור, בלי שתגיד קורבנו. שדווקא על קורבן שלמים צריך סמיכה, ולא על בחור. הייתי יכול, ולא דין הוא. אני אולי הייתי אומר שצריך ללמוד מקל וחומר, שכן יצטרכו סמיכה גם בבחור. כי הייתי אומר, ומה שלמים שאין קדושתן מרחם, אלא רק אחרי שהקדישו אותם הם מתקדשים. בכל זאת טעונים סמיכה. בחור שהקדושה שלו חמורה, הרי קדושתו מרחם, הוא נולד קדוש. אז אם כן, אינו דין שטעון סמיכה, תלמוד לומר קורבנו ולא הבחור, דווקא קורבנו, דהיינו קורבן שלמים. יש בו שתי מאפיינים פה, רש"י בכתביית כותב, שהוא בא לשם ריצוי, קורבן שלמים, והוא בא בתור דורון, בתור מתנה. לעומת זאת בחור לא בא בתור אחד משתי אלה. הלאה, קורבנו נוסף, מה הוא בא למעט? קורבנו ולא מעשר בהמה. שהוא לא טעון סמיכה מעשר בהמה. שיכול, אילולי הפסוק והלא דינו, הייתי לומד מסברה שכן יצטרכו לעשות סמיכה על מעשר בהמה. ומה השלמים שאין מקדשים לפניהם ולאחריהם? טעונים סמיכה, הרי שלמים, אין כזה מושג שיקדשו בהמה שהייתה לפני השלמים או בהמה שהייתה אחריה, כמו שתכף נראה לגבי מעשר בהמה. בכל זאת, השלמים טעונים סמיכה, למרות שאין להם קדושה לקדש עוד בהמות אחרות שלא יקדישו אותם בפירוש. טעונים סמיכה, כן, למרות שאין להם אפשרות לקדש לפניהם ואחריהם, תכף נראה מה זה לפניהם ולאחריהם, מה שזה נוגע לגבי מעשר בהמה. אז אם כן, למרות שבשלמים אין את החומרה הזאת, טעונים סמיכה. אז מעשר בהמה שמקדש לפניו ולאחוריו, אינו דין שטעון סמיכה? הרי מעשר בהמה, אם אדם בטעות העביר את כל הבהמות, הוולדות שנולדו לו השנה הזאת, אחת אחרי השנייה, והתשיעי הוא התבלבל, הוא חשב שהיא עשירית, הוא אמר, הנה זה מוקדש לשם מעשר בהמה. אחרי זה את העשירי הוא גם כן קידש, וגם את ה-11 הוא קידש, שלושתם יש להם קדושה מסוימת של מעשר בהמה, יש כל אחד ממלאכות אחרות, אבל שלושתם יש להם קדושה מסוימת. אז יש איזו חומרה מיוחדת של מעשר בהמה שאין בשלמים, אולי נגיד שהוא טעון סמיכה, עם שלמים שיותר קל טעון סמיכה, כל שכן שהוא יהיה טעון סמיכה, לכן צריך שיהיה קורבנו למעט. תלמוד לומר קורבנו ולא מעשר בהמה. פעם שלישית שכתוב קורבנו לגבי שלמים בסמיכה, זה בא למעט ולא קורבן פסח, שיכול ועלו דין הוא לרבות קורבן פסח לסמיכה, מקל וחומר. ומה השלמים שאינו בעמוד ועבי, אדם לא מחויב להביא קורבן שלמים. הוא רוצה להתנדב, שיתנדב להביא. הוא רוצה לנדור, שינדור ויביא, אבל הוא לא מחויב. אם הוא לא יתנדב או נדר. אז בכל זאת טעונים סמיכה, פ, פסח שהוא בעמוד ואבה, בן אדם חייב להביא קורבן פסח אם הוא לא תמה או שהוא לא בדרך רחוקה. אז אם כן לא כל שכן, אינו דין שטעון צמיחה, הוא הרי יותר חמור משלמים. אז אם שלמים טעון צמיחה, כל שכן שקורבן פסח, אולי היינו אומרים שהוא יטעון צמיחה. אתה אומר לומר קורבנו, דווקא שלמים ולא פסח. שואלת הגמרא איכה למפרח את כל שלושת הקל וחומר שראית, רצית לומר, שנלמד שטעונים צמיחה, בקל וחומר שהם יותר חמורים מקורבן שלמים, אפשר לפרוח את כולם, כי קורבן שלמים יש חומרה שלכל שלושתם אין. מה לשלמים? שכן טעונים נסחים, הם באים יחד עם יין, נסחים של יין, ותנופת חזה ושוק, יש חלק מסוים שמביאים הרי לכהנים, אז מניפים את החלק הזה, את החזה והשוק לפני כן, זה יש רק בשלמים, אין את זה לא בבחור, לא במעשר ולא בפסח. אז אם כן, אז אולי בשביל זה יש סמיכה בשלמים, אז לא תרבה את האחרים, אלא אומרת הגמרא, קראי אסמכת באלמה, קראי אסמכת באלמה, באמת לא לומדים מהפסוקים, שלא טעונים סמיכה, בחור, מעשר ופסח, אלא, אפשר ללמוד את זה, פשוט מאוד, אין שום סיבה ללמוד שהם יהיו טעונים סמיכה, אז לכן הם לא טעונים סמיכה. שואלת הגמרא, אלא קראי למה לי, באמת בשביל מה צריך לכתוב שלוש פעמים קורבנו הם מיותרים. אומרת הגמרא, קורבנו זה בא למעט ולא קורבן חברו, שלא טעונים לעשות סמיכה, אם אדם מינה שליח להקריב בשביל את הקורבן, אז השליח לא צריך לעשות סמיכה. קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים, שקורבן של עובד כוכבים לא טעון סמיכה, וקורבנו לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שזה בא ואומר שאם יתנדבו חמישה קורבן אחד, אומר רש"י בכתבי יד, כולם סומכים עליו, ולא אחד על ידי כולם, אלא כל חמשת בעלי הקורבן שהקדישו את הקורבן חייבים לסמוך על הקורבן יחד. וזה מה שמרבים מהמילה קורבנו שכתובה פעם שלישית והיא מיותרת. עד לכאן השיעור על דף צדיק ב'.